כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי.
הנושא המרכזי שלנו הערב הוא סוגיית המסתננים מאפריקה. עכשיו תראו, אני יודע שמדובר בנושא לא קל ומסוכן ונפיץ, ואם הייתי יכול הייתי משלם ממש קצת למאגר אפריקאי שעשה את המונולוג הזה במקומי, אבל אני לא יכול, ואני קצת במלכוד. כי תושבי דרום תל אביב, בניגוד אליי, כן, הם צריכים להתמודד עם אוכלוסייה שנחתה עליהם, שלא מצליחה לפרנס את עצמה ומשנה את האופי של השכונה. וחוץ מהסטלנים יש גם את המסתננים מאפריקה, שזה סיפור שלם. עכשיו הנה הבעיה. כל פעם שמישהו מנסה לטעון לפתרון שהוא לא גירוש של האפריקאים מהמדינה, ישר תוקפים אותו על זה שהוא לא גדל בדרום תל אביב. ואז אסור לו לדבר על זה. שזה טיעון שאני יכול להבין, אבל יש איתו שתי בעיות. קודם כל, בערוץ לא מרשים לי לעשות מונולוג על מה שקורה איפה שאני גדלתי, על מצוקת דרום רעננה. בעיקר כי לרעננה אין דרום. יש צפון, איפה שהעשירים גרים, ועוד יותר צפון, שזה איפה שהמליאנים. הבעיה השנייה... כי שלאף אחד לא אכפת אם גדלת בדרום תל אביב או לא, כשהדעה שלך היא...
באנגלית זה נקרא deportation. יש פה נציג של האום. בכל מקום בעולם מגרשים שוהים בלתי חוקיים.
להחזיר את השכונות הללו לתושבים ולהרחיק ממדינת ישראל, כפי שכבר הרחקנו כ-20 אלף מסתננים בלתי חוקיים שמקומם לא כאן.
אתם רואים, ביבי אומר את זה למרות שהוא גר בשלושה בתים בירושלים ואחד בקיסריה. זה כאילו מנסה כמה שיותר לא לגור בדרום תל אביב. שזה כנראה דבר טוב, כי אם ביבי היה גר בדרום תל אביב, הוא לבד היה מעלה שם את אחוזי הפשיעה בשכונה. לכאורה. אבל הנקודה היא שלנו אין ברירה אלא להתעסק בנושא הזה עם הכי הרבה רגישות שאנחנו יכולים, גם לפליטים וגם לתושבי דרום תל אביב. ובסוף זה נושא שאני לא יכול להתעלם ממנו, כי אתם זוכרים מי עוד הגיעו מאפריקה וכולם שנאו אותם ואמרו שהם עושים בלגן ומפריעים לסדר? נכון, הבובוזלות והמזרחים. ואגב, זה לא מקרה שהמדינה בחרה לזרוק את כל האפריקאים עם המזרחים בדרום תל אביב. זה חלק ממדיניות התאמת הצבעים של המדינה, כמו שמקפידים פה להתאים בין אשכנזים ועבירות צווארון לבן. כי כולנו יודעים שדרום תל אביב הייתה מוזנחת עוד הרבה לפני הפליטים, ומאז שהם הגיעו לשם המצב רק ידרדר.
עוד מעט יאיר השחר על נווה שאנן. אבל גם אור היום לא יפיג את התחושה שהמקום הזה ננטש, ואנשיו נעזבו.
אומרים שזהו המקום הכי נמוך בתל אביב, החצר האחורית, המיץ של הזבל, התחנה המרכזית הישנה.
יום יום סיזיפי, דלות ועוני, זנות וסמים, חשדנות והתנקרות.
סוחרי סמים לאור יום, ראינו על קורקינט, סוחר מדרום הארץ, לא משנה מאיזה מוצא, מפזר שם את הסמים.
כל יום.
גלוי לאין יום.
כל שבע דקות יש איזו עבירה שמתבצעת בזור התחנה המרכזית.
כן.
טוב, אתם יודעים איך זה בתחנה המרכזית. זה לא באמת עבירה כל שבע דקות, אולי כתוב שבע דקות, אבל אז אני מתעכב, ואז אחרי 20 דקות מגיעות 3 עבירות ביחד, ואתה כבר אומר, טוב, אני אקח עבירת שירות. עכשיו... אני בכוונה לא הראיתי לכם את החלקים שבהם מראיינים את התושבים, כי אנחנו צפינו בעשרות כתבות על דרום תל אביב. באמת, אני ראיתי כל כך הרבה אנשים לבנים מרגישים לא בנוח ליד שחורים, שאני יכול לפרשן את ה-NBA. ובכתבות האלה יש שיטה. הולכים לדרום תל אביב ומצלמים את התושבים הכי גזעניים שיש, כי זה הסטריאוטיפ של תושבי השכונות, ואז מצלמים את האשכנזים יפי הנפש, כי זה הסטריאוטיפ של שמאלנים, ואז מנסים לצלם את הסטריאוטיפ של האפריקאי האלים, אבל לא מצליחים, כי הסטריאוטיפ של האפריקאי מפחד שהמצלמה תגנוב לו את הנשמה. כשדיברנו עם תושבי דרום תל אביב, הבנו שהם לא גזענים ולא כולם רוצים לגרש את מבקשי המקלט, כי רובם מבינים שזה שלהם חרה לא אומר שלפליטים לא חרה. בישראל חרה זה המשאב היחיד שאף פעם אין בו מחזור. ול35,000 המסתננים שחיים בארץ באמת די חרה.
מרגע שירדו מהאוטובוס, מסיימת המדינה את הפקידה ועוד מחוקקת חוקים שאסור להסיקם.
דירת חדר שלא ראויה למגורי אדם עולה כ-3,000 שקלים, מתגוררים בקבוצות של 8-15 זרים. לעתים שתי קבוצות מתחלפות. יום ישנים בגינה הציבורית ויום בדירה.
בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש הבוקר כתב אישום נגד חיים מולה, נאשם בהשלכת 4 בקבוקי תבערה לעבר בתים של פליטים זרים בשכונת שפירה בתל אביב.
וואו, המזל הוא שהוא לא פגע באף אחד באותו לילה, כי בפוקס כל הפליטים היה תורם לישון בגינה הציבורית. אתם ראיתם את הדירה הזאת? 3,000 שקל בשביל לגור בחדר בדרום תל אביב עם 15 אנשים שלכולם אין אופק תעסוקתי, והם אפילו לא יוצאים עם תואר בספרות מהסיפור הזה? ואם לזה הם בורחים, מאיפה להזזל הם באו?
המשטר האריתראי, שמשטר דיקטטורי, מפר זכויות אדם, שרודף את האנשים שלו ואת המשפחות שלהם באופן קבוע.
המוסלמים הלבנים רוצחים את בעלי הקרקעות השחורים על רקע היעדר מקורות מים ושטחי אדמה. והמחיר כבד. מיליציות ערביות הג'ינג'וואד מבצעות בשיטתיות ובאכזריות חיסולים אתניים במדינה בתמיכת ממשלת סודן.
אוקיי, אני יודע שהג'ינג'וואד נשמעות כמו המיליציות הכי חמודות שראיתם בחיים שלכם. ושבמקום אללה וואקבר הם צועקים כתום זה קול. אבל זה לא המקרה. זה לא המקרה. זה המקרה. מאז 2006 יש 8 מדינות אפריקאיות שמהן מגיעים לישראל מסתננים או פליטים. רובם הגדול, 92%, מגיעים מסודן ואריתריאה. לנו קשה להבדיל בין אנשים שיצאו מסודן לאנשים שיצאו מאריתריאה, כי שתיהן דיקטטורות. עכשיו, בסודן, הג'ינג'וואד וצבא סודן הרגו יותר מ-450,000 בני אדם ויצרו 3 מיליון פליטים. ובאריתריאה יש דיקטטורה שבה הגבר הממוצע משרת בצבא מגיל 18 עד גיל 55. אם אתה עורק, או שיערגו אותך או שיענו אותך. והכי גרוע, אתה חי במדינה שכולם בנגדים. מדינה שלמה, כל העצים צבועים בלבן. ואני ראיתי, אני ראיתי. ואני ראיתי אנשים שנשארים בצבא עד גיל מבוגר. אתם יודעים איזה משוגעים הם נהיים? אתם יודעים איזה דברים הם אומרים? מאז 2006, ב-2012, בנינו חומה ועצרנו לחלוטין את גל המסתננים מסודן ואריתריאה, שזה דבר טוב, כי ישראל לא יכולה להכניס לתוכה את כל הפליטים האפריקאים. אף אחד לא יכול להכניס לתוכו את כל הפליטים האפריקאים, לא משנה מה הטוקבקיסטים אומרים. ועכשיו בישראל יש, לפי הערכות, 35,000 אפריקאים שנפלטו לכאן, רק שאנחנו לא קוראים להם פליטים.
לא מדובר בפליטים, מדובר במהגרי עבודה.
לא פליטים. מקצתם, מקצת מקצתם, זה פליטים. הרוב,
מסתנני עבודה. שוב אני עושה הבחנה בין פליט לבין מסתנן.
כי מירי היא בן אדם של דקויות. היא רוצה לדעת אם הם סרטן ממאיר או שפיר. והמדינה לא מוכנה להכיר באפריקאים כפליטים כי זה נותן להם כל מיני זכויות שלא כל כך בא לנו לתת להם. וגם כי אף אחד לא אוהב שפולטים עליו אפריקאים. לא משנה מה הטוקבקיסטים אומרים. ובגלל זה הפוליטיקאים מאוד מקפידים על להגיד שהם לא פליטים ושרובם מאגרי עבודה. ואנחנו מסתמכים על המילה של ביבי, בן אדם שלא היה יודע לזהות מישהו שצריך עבודה גם אם הוא היה גר לו בבית בגיל 27. באמת לבדוק כמה מהפליטים הם פליטים, כי היא לא מוכנה להתמודד עם התוצאה, או בגלל שבממשלה הזאת כבר התרגלו לפחד מזה שכל בדיקה יכולה להפוך לחקירה. רק ב-2013, 7 שנים אחרי שהמסתננים הראשונים הגיעו, המדינה התחילה לבדוק מי בכלל פליט, ועד היום אושרו מתוך 10,000 כמה פליטים?
10 אנשים בלבד מ-36,000 מבקשי מקלט קיבלו בישראל מעמד של פליטים בעשור האחרון.
נו, הכרנו ב10, זה מספיק כדי להשלים עניין, אם הם רוצים עוד שיתפללו. כי 10 אנשים זה מספר מאוד נמוך, גם יחסית לעולם. הממוצע בעולם עומד על 84% הכרה באריתראים כפליטים, ו-69% הכרה בסודנים. בישראל לסודנים ואריתראים ביחד המספר הזה הוא פחות מ1%. מה אנחנו אמורים להסיק? שלכל העולם מגיעים האפריקאים שהם באמת פליטים ורק אלינו מסתננים כל הנוכלים? כי אם כן, חבל שאנחנו דוחים אותם, הם יוכלו להשתלב כל כך יפה בחברה הישראלית. והכי גרוע זה שהמדינה לא באמת מחליטה מה כן לעשות עם המסתננים פליטים האלה.
במדיניות שמובילה הממשלה יש לא מעט סתירות. מצד אחד היא נותנת הגנה קבוצתית גורפת לכל סודני או אריתראי ונמנעת מלגרשם למדינות מוצאם. בכך היא מיישרת קו עם רוב המדינות המפותחות המכירות בכך שגירוש לסודן או אריתראה משמעותו פעמים רבות גזר דין מוות. מצד שני, מצהירה המדינה כי מדובר במסתננים לא חוקיים ומקיימת קשרים חמים דווקא עם השלטון שממנו הם נמלטים.
אוקיי, זאת לא פעם ראשונה שראש הממשלה שלנו מקיים קשרים חמים עם מישהו אשמה באלימות כלפי אזרחים תמימים שנמלטים ממנה בכל הזדמנות. אבל וואו, ומה הקטע הזה שאנחנו מצד אחד לא מכירים בסודנים ובאריתראים כפליטים, אבל גם לא מוכנים להחזיר אותם למדינות שלהם כי יארגו אותם. הם כמו פליטים, אבל לא, הם פליטים, הם לא פליטים, הם הפליטים של שרדינגר בעצם. אתם מכירים את זה? זה הניסוי הפיזיקלי הזה ששמים פליט בקופסה בדרום תל אביב ולא פליטים. ואז הוא בו זמנית גם פליט וגם לא פליט. ואז המצב שנוצר הוא שיש בישראל כמה עשרות אלפי פליטים שאנחנו לא מוכנים להודות שהם פליטים, אין להם אישור עבודה, הם מכבידים על האוכלוסייה המקומית וסתם דחפו אותם באיזה חור. ולא, לא משנה מה הטוקבקיסטים אומרים, אני לא גמד מסריח. זה גובה ממוצע, ממוצע מינוס, ואני מריח נהדר. ומול כל הסיטואציה הדפוקה הזאת, יש למדינה פתרון אחד עקום לחלוטין.
חוץ מהיעדר שירותי רווחה בסיסיים, מבקשת המדינה להטיל גזרה נוספת. קליעה של מבקשי מקלט לזמן ארוך ככל האפשר, עד שיסכימו לעזוב למדינה שלישית. המדינות שהסכימו לקלוט אותם וחתמו על הסכם עם המדינה הן אוגנדה ורואנדה.
אוגנדה מתמוטטת בנטל הפליטים. בשבועות האחרונים יש הרבה פליטים דרום סודן שנסים ממחנות הפליטים בגלל שנגמר להם מה לאכול, פשוט חוזרים לדרום סודן רק כדי לגלות שהמקומות היישוב שלהם פשוט לא קיימים כבר.
שבוע נתניהו ביקר בקניה ונפגש גם עם נשיא רואנדה, אותה מדינה שגובה מישראל 5,000 דולר עבור כל מהגר שנוחת, אבל לא מספקת להם ביטחון, אשרת עבודה או קורת גג בהתאם להסכם. לפי נציבות האום לפליטים, מתוך האלפים שכבר נחתו כאן, רק 7 נותרו ברואנדה, כל השאר נמלטו או הולצו לעזוב.
הם נמלטו מהמדינה ששלחנו אותם אליה ברצון. במקום לפתור את משבר הפליטים, הפכנו אותם לעוד יותר פליטים. הם פליטים של שתי מדינות עכשיו. אולי שיחזרו לפה ונשלח אותם למדינה רביעית. למה לא? למורדור. מה? בטוח מכרנו לסאורון ציוד ההזנה מתקדם את האישור. לגרש אותם לרואנדה ואוגנדה זה לא פתרון. אין לי דרך אחרת להגיד את זה, זה דבר ממש זין לעשות. בכנות, זה פשוט מאוד זין. אני חושב שבשלב הזה, במיוחד עכשיו, כשהגדר עצרה את הזרימה של המסתננים, אין ברירה אלא להכיר בזה שהם פה ולמצוא פתרון שגם יוריד את הפשיעה והעומס מעל דרום תל אביב. יש למישהו רעיון?
אם אתה לא מייצר להם מקומות עבודה או שהם לא עובדים, הדבר הזה מיד גורם להם לעבור לפשע ולדברים אחרים כדי לשמור. ואלה שנמצאים כאן, כל עוד הם נמצאים כאן, כן לוודא שאנחנו לא עוצרים את העסקה שלהם במקומות שבאמת אפשר להעסיק אותם.
מבחינת פשע, ברגע שמישהו עובד, הסיכוי שהוא ילך למעשה פשע קטנים יורד.
אוקיי, מה שדני דנון ודנינו דנים בו זה משהו שהרבה כלכלנים ואנשי אכיפת חוק אומרים. אוכלוסייה שאסור לה לעבוד בהכרח תפנה לפשיעה, ודנינו יודע על מה הוא מדבר כי הוא היה מפכ"ל, הוא יודע איך נראית פשיעה, ודני דנון יודע על מה הוא מדבר כי הוא באום, הוא יודע איך נראים אנשים שלא עובדים. והם שניהם צודקים, אם נאפשר לפליטים לעבוד הם לא יידרדרו לפשע. ואגב, פליטים שמבצעים פשעים אלימים, אולי צריך לגרש אותם. כן, מצטער, יש המון ישראלים שעוסקים בזה ואתם גוזלים להם את הפרנסה. גירוש של פליטים אלימים זה משהו שעושים בארצות הברית, בגרמניה, דנמרק, איטליה, קנדה, ועם אוסף השמאלנים האלה יכולים לעשות את זה גם אנחנו. כמו לראות חבר טבעוני אוכל סטייק ואז מגרש פליט על רקע פשע אלים. זה הופך את זה לסבבה. ודרך אגב, גם המדינה צריכה ידיים עובדות, כוח עבודה זר וזול. ואיך אני יודע את זה? כי מירי רגב אמרה.
קילו עגבניות עולה 10 שקלים, ואחד הסיבות זה בגלל שאין ידיים של עובדים זרים. ובית של 3 חדרים עולה 1.5 מיליון שקלים. ואחת הסיבות זה שאין כוח אדם שיכול לבוא ולעבוד בנושאים האלה. וחבל מאוד.
וחבל מאוד. אם רק היה פה מלא כוח אדם שיכול לעבוד בנושאים האלה, אבל אי אפשר למצוא אותם. אולי נייבא עובדים זרים מהמזרח שיבוא עם פנס ויבדקו אם יש פה מלא אפריקאים שמחפשים עבודה. יש מלא פליטים שרוצים לעבוד ומלא מעסיקים שרוצים להעסיק אותם, והמדינה לא נותנת להם, ואז הוא מתלוננת שאין לה ידיים עובדות. למה שלא ניתן להם לעבוד?
אין שום סיבה את ה-35,000 אנשים האלה לגרש מכאן, כן. אחרי שחלקם נולדו כאן, ותביא בחשבון עוד נקודה את מי זה משרת, מי לוחץ כנראה מאחורי
הקלעים. אריה דרי.
לא אריה דרי. אנשים בעלי משרדי כוח אדם שרוצים להביא במקום האנשים האלה מחול ולגזור קופון.
הרשו לי לצטט את מירי רגב כשאני אומר, רגע, 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 רגע. אתה רומז פה שחברות כוח אדם שמרוויחות כסף על יבוא עובדים זרים, הן עומדות מאחורי קמפיין הגירוש של האפריקאים, כי הן רוצות להחליף את האפריקאים בעובדים זרים שמכניסים להן כסף? לא יודע, בשביל להאמין בזה הייתי צריך למצוא איזשהו קשר. נגיד, סתם אני אומר שמות של אנשי חברות כוח אדם שתרמו לפריימריז של מירי רגב. לא נכון! ב-2015 אנשי חברות כוח אדם תרמו למירי רגב בפריימריז. מירי, שב-2012 הלכה וצעקה שהסודנים הם סרטן? מה, היא הייתה צריכה כסף לציוד חדש כדי להבחן את הסרטן? הם תרמו לה את ה-MRI רגב? הייתי מצפה שתהיה הראשונה שתיתן לאפריקאים לעבוד בבניין אחרי שהם עזרו לה לבנות את הקריירה שלה כל כך יפה. בניגוד למה שמירי רגב וחברות כוח האדם רוצות, אי אפשר לעצום עיניים מול המצב של הפליטים, כמו שאי אפשר לעצום את העיניים מול המצב בדרום תל אביב, בעיקר כי אם תעצום שם עיניים יקייסו אותך או שתדרוך על חולדה. אבל יש בדרום תל אביב אלפי פליטים מאפריקה שכרגע מכבידים על התושבים כי אסור להם לעבוד, ואי אפשר לגרש אותם מרצון בחזרה לאפריקה, כי זה פשוט לשלם להם כדי להעמיד אותם בסכנת חיים. ואם אתם כל כך רוצים לשלם להם כדי להעמיד אותם בסכנת חיים, תנו להם לעבוד בבניין בישראל. או בחקלאות, או בסיעוד, או בכל תחום שבו ישראלים לא רוצים לעבוד. זה יעזור למשק, זה יעזור לתושבי דרום תל אביב, וזה יעזור לפליטים שיוכלו לחיות פה את החיים שלהם ולהשתלב בחברה ולצבור הון ומעמד ולהיות חלק מאיתנו ומהסיפור שלנו. ואם אתם פוחדים שהאפריקאים לא יצליחו להשתלב פה ולהיות ישראלים, אני רוצה להרגיע אתכם. זה לא כזה קשה להיות ישראלי. וכדי להראות לכם עד כמה זה קל, הזמנתי את רובן סיסוקו, מייקל ג'ריסו ונורדין מהמתדם, כדי שכולנו ביחד נראה וונדר וומן ונתלהב מגל גדות. תודה רבה לכם, נתראה בתוכנית הבאה של פעם בשבוע, וכל השבוע בפייסבוק, בדף פעם בשבוע עם תום אהרון. לילה טוב!
פעם בשבוע עם תום אהרון, כל רביעי ב-10 בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.